לנו את הרקע לזה, מדובר על שנות הרעב בימי והנבואות פה הן נבואות קשות מאוד, מדברות על זה שלא יהיה אוכל, מדברות על זה שגם בבית המקדש לא יהיה מה להקריב, מדברות על זה שגם עולם הטבע, גם באמות שדי והרוג אליך כי יבשו אפיקי מים. והנביא בעצם מנסה, ראינו שלא מוזכר שום חטא. הדבר העיקרי שהנביא מנסה לעשות זה להחזיר את עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא. מי הכתובת? אל מי הכתובת שצריך לפנות? ובשביל זה הוא אומר להם, אין לכם ברירה, אלא לצעוק אל השם, כמו שנראה בפסוקים עכשיו, בפרק ב' פסוק ט"ו, שם שהוא מסכם את הנבואים. אנחנו כן שמנו לב, וזה כן מסכם, שיש הבדל בין שתי הנבואות על ההרבה, בין הנבואה על ההרבה בפרק א' לנבואה על ההרבה בפרק ב'. הנבואה על ההרבה בפרק א' מתארת בעיקר, לא רק, אבל בעיקר, את הנזק שההרבה עושה ומה שנשאר אחריו. הנבואה בפרק ב' לא מתייחסת בכלל, לא בכלל, כמעט ולא מתייחסת למה שההרבה משאיר אחריו, ובייחוד שם הדגש על איך נראה ההרבה, איך הוא צבא סדור, איך הוא מתנפל על העיר, ממש כל הדבר הזה. המשמעות של ההבדל הזה בין שתי הנבואות הוא שבעצם הנביא יואל מקדם את עם ישראל שלב. בשלב הראשון הוא מנבא עליהם נבואת פורענות ואומר להם, בא הרבה נורא, אין ברירה אלא לצעוק על הקדוש ברוך הוא. כן, צרה, קרה לך צרה ואתה חייב, הפתרון היחיד שיכול להציל אותך הוא הקדוש ברוך הוא. השלב השני זה להבין שגם את הצרה הקדוש ברוך הוא שלח לך. ולכן בפרק ב' ואדוני נתן קולו לפני חילו. דברים שהוא רק רומז עליהם בפרק א', אומר אותם במפורש בפרק ב', מי ששלח את ההרבה זהו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שולח לך את הצרה כדי שתחזור אליו. כן. וזה מה שהוא אומר במפורש. ואדוני נתן קולו לפני חילו כי רב מאוד מחנהו, אני בפרק ב' פסוק י"א, כי עצום עושה דברו, דיברנו על זה, שהביטוי עושה דברו מקורו בתהילים עושה דברו, מלאכים עושה דברו, כי גדול יום אדוני ונורא מאוד ומי יכילנו, זה ציטוט. זה ציטוט, הציטוט של מלאכים מהנביא יואל. ומי מכלכל את יום בואו? ומי יכילנו? כן, עוד מעט נסביר מה זה מי יכילנו. ומי מכלכל את יום בואו? וגדול ונורא, לפני בוא יום השם הגדול והנורא, שזה גם הנביא מלאכי אומר. כן, אז זה ממש הנביא מלאכי לקח את זה מכאן. מי יכילנו? מי יכול למדוד אותו? כן, דיברנו גם על זה. וגם אתה, ואז אומר, הוא קורא להם לתשובה, בצום ובבחון מספד, והציטוט של 13 מידות, שמקביל ליונה, גם זה דיברנו, אני בפסוק ט"ו. פסוק ט"ו, האמת היא, עוד שייך לנבואות שבהם הנביא קורא לעם ישראל לחזור בתשובה. אז זה המשך של מה שלמדנו בפעם הקודם. תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו עצרה, אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים ויונקי שדיים, יצא חתן מחדרו וחלה מחופתה. בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי אדוני, ויאמרו חוסה אדוני על עמך, ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול בם גויים, למה יאמרו בעמים איה אלוהיהם. נקודה. כלומר, עוד שלושה פסוקים שבהם יואל קורא לעם ישראל לקרוא לצום, עצרת צום ענקית במקדש, ובעצרת צום הגדולה הזאת, כן, הוא אומר להם מה להגיד, חוס השם על עמך, תיתן נחלתך לחרפה למשול בגויים, למה יאמרו בעמים יהיה אלוהים? יש פה כמה נקודות שצריך להתייחס אליהם. דבר ראשון, המקום שאותו מתאר הנביא, כן, יואל מתאר בין האולם ולמזבח. למה הוא בחר את המקום הזה? אז זה מקום שמוזכר גם אצל יחזקאל, זה מקום שמוזכר בעוד כמה נביאים. זה מקום מאוד חשוב במקדש.
איזה מזבח? זה
הזהב? לא. בין האולם ולמזבח זה חייב להיות המזבח החיצוני.
כאילו ככה ולא ככה?
כן, כלומר, אם זה המקדש, אני מבט שלו למעלה, זה המקדש, ופה עומד המזבח, פה הכבש, בין האולם ולמזבח זה כאן.
זה לא איפה שהכיור?
אתה צודק. הכיור עומד כאן, משוך טיפה דרומה. בפשט הפסוקים הכיור עומד כאן, אבל החז"ל אמרו שהוא משוך דרומה. נכון, למה החז"ל אמרו שהוא אותו דרומה? זה נכון, לא מה שאתה אומר על הכיור. הנקודה הזאת היא נקודת, אם אני נותן השם משלי, ראשית הצירים במקדש. אני לא זוכר אם דיברנו על זה, יש במקדש שני צירי קדושה. יש הציר הרגיל של מזרח הארץ, זה ככה, כן? זה ציר מזרח מערב, מערב זה למעלה פה. כותל מערבי, בסדר? המילה המזרח שונה מכותל מערבי, הכוונה בפשוט לכותל הזה.
לא לכותל שהיום נקרא כותל מערבי. בסדר? כותל שהיום זה כותל של הר הבית. בסדר?
כותל המערבי, הכוונה בצורה פשוטה, לכותל הפנימי, הכותל שהוקיר החומה של קודש הקודשים. בסדר? זה מעולם הזה נכון כותל מערבי. בכל אופן לענייננו, זה ציר קדושה אחד. אתה נכנס, אתה עולה בעזרה, נכנס לעזרת נשים, עולה במדרגות, עולה לעזרת ישראל, עולה לעזרת כהנים, כל פעם עולה כמה מדרגות, בסדר? נכנס אל האולם, מהאולם אל האיכל, מהאיכל אל קודש הקודשים. כאן זה קודש הקודשים, זה ציר קדושה אחד. מה השיא הקדושה? ארון. בסדר? פה יש ארון. ציר קדושה שני זה הציר הזה. ציר צפון דרום. דרום צפון ליתר דיוק. גם בו עולים בקדושה. אז המשנה אומרת, קודשי קודשים, שחיטתם בצפון. אז פה אזור השחיטה של קודשי קודשים, נקודת C. גם פה יש עלייה, יש פה כבש שמעלה. כן, זה. נקודת הראשית זה הנקודה הזאת של הכיור. כי התורה מתארת את הכיור, כן? אז בפרשת כי תישא, אז היא כותבת. ורחצו ממנו אהרון ובניו את ידיהם, בגישתם אל המזבח, או בעלותם המזבח, או בגישתם אלוהי מועד, משהו כזה, אני לא זוכר את הפסוק. אבל אלה שני הפעולות, כלומר, הכיור הוא שייך לשני צירי הקדושה. הוא שייך לפני שאני נכנס פנימה, והוא שייך גם לפני שאתה עולה למזבח. אז נכון, תיאורטית, כאילו המזבח היה אמור להיות כאן, ואז זה בדיוק היה יוצא שאתה לא נותן לידיים בזה, חז"ל הזיזו אותו דרומה כדי שהוא יהיה יותר משוך לכיוון הכבש, מהסיבה הזאת שאמרנו. זה לא משנה כרגע למה. אפשר לחשוב על הרבה סיבות הגיוניות, למה חז"ל כן משכו אותו טיפה הצידה ולא לזה, אבל בעיקרון זה נקודת חיתוך הצירים. אנחנו נפגוש את הנקודה הזאת שוב בספר יואל, בסוף הספר.
יש בספר שהמזבח
צריך להיות מול קודש הקודשים. ש? נכון, נכון, חז"ל למדו את זה, מול, נכון, נכון. אבל זה לא משנה כרגע הסיבה, חז"ל כן משכו, כן, הם העמידו את המזבח, משכו אותו טיפה דרומה, ואז הזיזו פה את הכיור, פחות משנה כרגע הסיבות למה. אבל המזבח הוא נקודת ראשית הצירים, הכיור הוא נקודת ראשית הצירים, הוא שייך לשני הצירים, הוא נקודת האפס של שניהם. אנחנו נפגוש את הנקודה הזאת בהמשך, היא נרמזת שוב בספר יואל בסופו. היא נקודה כנראה מאוד מאוד קריטית, כי בעצם אלה שני הצירים האלה הם שני צירי קדושה שונים שפעלו במקדש. ציר תורה עם ארון בקצה וציר מזבח, שזה עולם הטבע. כן, עולם, זה תורה, זה דבר ש... ציר של עבודת השם דרך התורה, מפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך עולם הטבע. אגב, זה ציר שהקדוש ברוך הוא מביא לעם ישראל, נותן לעם ישראל, נותן את התורה, ופה אנחנו נותנים לו, כביכול, כן? מעלים את הטבע אל הקדוש ברוך הוא. בסדר, זה שתי פעולות
שם. מה הסיבה בציר של עבודת
הקורבנות?
מה
הסיב?
מה
בקצה? נכון. פה בעצם היה לי להיות כאן למעלה. בכל זאת חז"ל שמו בקצה, לא חז"ל, הקורא הזה, את נקודת השחיטה. קודשי קודשים, שחיטתם בצפון. נקודת השחיטה שמו אותה כאן.
למה לא זריקת אדם?
כנראה שזה קשור, נכון. כנראה שפה דווקא נקודת השחיטה היא מאוד מאוד חשובה. ולא זריקת אדם, ולא העלה. שאלה, יש מקום לחשוב על זה. בסדר? אני לא אין לי תשובות מזה, אבל עובדתית זה ככה. גם המשנה כשהיא מזכירה את הנושא הזה. אז זה הנקודה הזאת, ולכן אני כנראה נקודה מאוד קריטית במקדש. שזה. אני מזכיר שכששלמה המלך חונך את בית המקדש, הוא עומד על, עומד על הכיור. כן, אני לא אכנס לזה עכשיו, הוא עומד על הכיור. כן, זה באיזשהו מקום, זה העמוד, כן? זה מה שנקרא. כן, והכיור שעומד, של שלמה, שעומד על 12 בקר, זה לא סתם.
זה הים, לא?
מה?
הים של שלמה עומד על 12
בקר. הים של שלמה, כן.
בנוסף לזה היה עוד...
היו עוד כיורים ניידים.
מכונות,
מה שנקרא מכונות. הים היה בלתי אפשרי לענק.
כן, אבל...
הים
לא היה כיור, היה גם כיור וגם ים, לא?
היו כיורים, שנקראים, לדעתי, נקראים אצל שלמה מכונות, אם אני זוכר טוב. קשורים, כל הנושא הזה קשור גם למעשה מרכבה של התזכיר. טוב.
למה הפתיחה שלנו?
כל הפתיחות הן אותו דבר, כל הפתיחות, תסתכל. שמעו זאת הזקנים והאזינו, זה אחד. אחר כך חיגרו וספדו הכהנים, בואו לינו. קדשו, צום, קירו, הצרה, אספו זקנים, אתה רואה פסוק י"ד. ארבע נבואות רצופות, כולם בעצם קוראות, כל אחת מכניסה אותנו צעד אחד קדימה. נבואה הראשונה הייתה על הארבה, נבואה שנייה על הבצורת, שהיא מקדמת גם במשהו, אנחנו, אני אגיד את זה עוד מעט תוך כדי. נבואה שנייה על הרבה במבט, אמרנו לפני רגע, במבט יותר מעמיק. ועכשיו הוא אומר להם מה לעשות, כן? הוא אומר להם בצורה פשוטה, יבכו הכהנים, עד עכשיו הוא לא, הוא פשוט מלמד אותם איך לפנות אל הקדוש ברוך הוא. בסדר? דבר שני, על מה התפילה? יבכו הכהנים משרתי אדוני ויאמרו, מה הם יאמרו? חוסה אדוני על עמך ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול בן גויים. מה זה למשול בן גויים? אויב. איך זה קשור לכל מה שדיברנו עכשיו? דיברנו על על הרבה, דיברנו על בצורת, אבל מה, הכהנים פה לכאורה מתפללים, אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בן גויים.
אם יהיה בצורת, צריך ללכת, יגיעו
גויים. דבר ראשון זה נכון, ודיברנו על זה, שבאמת המצב, שבע שנות הרעב בימי יהורם, מביאות לקריסה של הפלישה הערבית והפלישתית והמרד האדומי, כן?
שהאישה השונמית
הלכה לפלש. כן, אבל דיברנו על, כשבדברי הימים רואים, ראינו על יהורם שבימיו, בימיו יש פלישה אדירה לתוך ירושלים, הערבים והפלישתים חודרים לתוך ירושלים וכנראה גם בוזזים את אוצר המקדש, נראה את זה בהמשך. נראה בוזזים את בית המקדש, אני אקרא ככה בשתי מילים, כתוב ככה, זה אני קורא מדברי הימים על יהורם. ויעב אדוני אל יהורם את רוח הפלישתים והערבים אשר על יד הכושים ויעלו ביהודה ויבקעו וישבו את כל הרכוש שנמצא בבית המלך וגם בנה ונשב, בהמשך כתוב שהם הרגו אותם. ולא נשאר לו בן קיני או אחז בנו קטון בניו. כלומר, לוקחים בשבי המון יהודים, פורצים לתוך ירושלים, לתוך בית המלך, בהמשך נראה שגם לתוך בית המקדש, נראה מהפסוקים אצלנו, נורא והיום. ולפני כן כתוב בימיו פשע אדום, יש גם את המרד של אדום, תזכרו ככה את השמות האלה, כי נפגוש אותם עוד רגע. אז יש אדום, יש פלישתים, ויש ערבים, אגב, מי שזוכר בתחילת עמוס, עמוס גם מזכיר את שלושת אלה ככאלה שהסגירם גלות שלמה לאדום, השלושה פשעי הזה,
איזה פלישתים אחרים יש הרבה מדוד? דוד חיסל את הפלישתים.
דוד חיסל את הפלישתים, והפעם הבאה שהם מרימים ראש זה עכשיו.
לא, אבל זה אותו
אותם פלישתים, אותם פלישתים. אנחנו נפגוש ופוגשים אותם רק עוד פעמיים אחרי דוד המלך, פעם אחת זה פה, ופעם אחת בתקופת חזקיהו, ממש בסוף. אז זה היה, אבל באמת, אלה שתי הפעמים היחידות שאנחנו פוגשים אותה, ונראה שהנביא יואל מזכיר שלושתם. מצוין, אז רק אני אגיד משהו על אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בן גויים. דבר ראשון, אז אפשרות באמת אחת זה להבין שהכוונה גויים ממש כפשוטה, כי זה דבר שקרה כתוצאה מהרעה והבצורת. אפשרות שנייה, שראינו שלהרבה הוא כבר קורא גוי, נכון? כי גוי עלה על ארצי עצום עם מספר, יכול להיות שהוא רומז, אז זה קצת לא מסתדר במילים. אני רוצה עוד פירוש אחד, הפירוש האהוב עליי. למשול בן גויים, לא הכוונה מלשון שהם ימשלו בנו, אלא מלשון משל.
רש"י
אומר, נכון. למשול בן גויים, מלשון משל, להיות למשל ולשנינה. כל העמים יראו, כן, וזה חרפה. זה באמת בושה וכלימה. נראה בהמשך שרבי יואל אומר את זה הרבה פעמים, שעם ישראל יש צרות חקלאיות, בצורת והרבה וכל הדברים האלה. זה בושה. הייתי אומר אפילו יותר, זה לא רק בושה, בושה הוא אומר מפורש, זה חילול השם. באיזשהו מקום זה חילול השם. עם ישראל לא מצליח לעבוד את ארץ ישראל, לא מצליח להוציא מארץ ישראל. אם הייתי מחלק את הפרקים, פה צריך להיגמר פרק ב'. פה מתחיל נושא חדש, אבל הוא שחילק לא הבין בזה הרבה
כך. לא היה מעט שיש לו.
מכאן מתחיל נושא חדש. בעצם עד כאן היה הנושא הראשון של הספר, ומכאן מתחיל הנושא השני. הנושא השני הוא מתחלק לשני חלקים.
כמו שזה
עדיין
באמצע
פרשה. פה מתחיל נושא חדש, אתם תראו גם מה שנקרא עובר ללשון, מה שנקרא בפי המפרשים, מדבר בעדו. כן? הוא מדבר בשם השם. עד עכשיו הוא דיבר אל העם, עכשיו הוא הופך להיות מלשון מדבר, כך קורא נקרא בפי המפרשים, מדבר בעדו, הוא מדבר בשם השם. ויקנה אדוני לארצו ויחמול על עמו. רק עוד לפני שזה, אז אנחנו עכשיו נכנסים לשתיים, שלוש נבואות של מה השם עושה אחרי שעם ישראל חוזר בתשובה. שימו לב, יש פה תהליך תשובה שהושלם. הוא קרא להם לחזור בתשובה, והוא מתאר מה קורה אחרי שעם ישראל חוזר בתשובה. האם הוא מתאר את זה אחרי או לפני, אפשר לחשוב, חלק לפני, חלק אחרי. אבל זה, בזה למשל, הנביא יואל דומה באמת לשמואל, שהצליח לעשות תהליך תשובה שלם.
לכן כשאמרנו יואל בן פתואל, זה קשור, זה קשור לאותו דבר. ויקנה אדוני לארצו ויחמול על עמו. ויקנה, ויקנה זה מלשון נאמנות. כן, לקנה לאשתו. כן? הקדוש ברוך הוא נאמן, דואג נאמן לארץ ודואג שהארץ תהיה נאמנת לו. על העם זה ויחמול. הארץ נאמנת לקדוש ברוך הוא תמיד. בסדר? גם כשהיא לא, גם כשה, כי היא לא נותנת, היא עושה את רצון השם. כי זה מה שהשם אומר לה. העם, כנראה שלא, אז וזה ויחמול על עמו. ויען אדוני ויאמר לעמו, הנני שולח לכם את הדגן והתירוש והיצהר. כן? ושבעתם אותו. עם, כמובן שהפסוק הזה מתכתב עם דגנך, תירושך ויצריך, ואכלת ושבעת. כן? בכוונה מתכתבים והיה עם שמוע, כי הרי מה כל הזמן הוא אומר?
אם תשמעו,
יהיה, המצב החקלאי יהיה טוב, זה בדיוק והיה עם שמוע, אז לא סתם מתכתב הנביא יואל עם והיה עם שמוע. ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. למה הוא עונה? ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול בעם גויים. נכון? יש עוד חלק. למה יאמרו בעמים היה אלוהים? תדאגו רגע לפסוק כ"ז, לסוף הנבואה הזאת. למה יאמרו בגויים היה אלוהיהם? עונה בפסוק כ"ז, וידעתם כי בקרב ישראל אני, ואני אדוני אלוהיכם, ואין עוד, ולא יבושו עמי לעולם. אז לא יהיה למה יאמרו בגויים היה אלוהיהם, כי בקרב ישראל אני. אז באמת הקדוש ברוך הוא עונה על התפילה. הם אמרו, אל תיתן לך לתת חרפה, אז הוא אומר, אני שולח לכם את הדגן, התירוש והיצר, ולא אתן אתכם עוד חרפה בגויים. לא תהיה יותר חרפה. מכאן אגב הוכחה שהחרפה שדוברה מקודם היא חרפה חקלאית, כי התשובה היא, אני שולח לכם את הדגן, התירוש והיצר. מצוין. אז זה אחד. ואת הצפוני ארחיק מעליכם וידחתיו אל ארץ צייה ושממה, את פניו אל הים הקדמוני וסופו אל הים האחרון, ועליו אשוב אתה על צחנתו כי הגדיל לעשות. הצפוני, מי זה הצפוני? מי זה הצפוני הזה? טוב, אתם יותר ילדים טובים, כן, גדלתם, למדתם גמרא. הצפוני חז"ל אומרים זה יצר הרע. כן, אבל כמובן שזה לא הפשט. אני מוכן לדעת להסביר מה חז"ל רוצה להגיד. אתה אומר אשור, נכון, כי אשור בא מצפון. אגב ישי, נכון, כתוב מצפון תיפתח הרעה,
עובד.
כולם מגיעים, כל האויבים מגיעים מצפון. נכון, לארץ ישראל תמיד מגיעים מצפון, האויבים. כן, אז זה נכון. הפשט פה בפסוק הוא, שמי זה הצפוני הזה?
הרבה.
הרבה, איך אתה יודע שהיה הרבה?
הוא מביא אותו לים.
נכון, אז מה אם הוא מביא אותו לים?
גם
במכת הרבה, נכון? נכון מאוד. כלומר, בית הצפוני הכי מעליכם, בצורה פשוטה, הצפוני הזה, זה הרבה, כן? ולכן, פניו אל הים הקדמוני, וסופו אל הים האחרון, ועליו ראשו, ואתה על צחנתו, כן? זה יהיה כל כך גדול, זה כל כך הרבה, זה יהיה סריח פשוט, נכון? אז מדובר פה בצורה פשוטה על הרבה, אז למה לקרוא לו הצפוני? הרבה לא תמיד מגיע מצפון, ההפך, בדרך כלל מגיע מדרום כנראה בארץ, אז למה לקרוא לו הצפוני? אין לי הסבר. יכול להיות, אני לא יודע. בעיקרון, אני בלי להעריך עכשיו, אז בתנ״ך יש משמעות לכיוונים, כמו שראינו לפני שנייה, מצפון תיפתח הרע. בפסוק הזה מוזכרים ארבעת הכיוונים.
האם בעצם בעבדה קוראים שהוא בא באמת מצפון?
שהוא בא מצפון, נכון. וגם ראיתי שפליקס כותב שלפעמים הוא כן מגיע מצפון.
מקום
מהדבר. לפעמים, כנראה ש... יכול להיות. הצפון בתנ״ך זה הכיוון שממנו מגיע הרע. בסדר? תמיד, לא רק אויב דרך אגב. צפון זה הצד שבו השמש לא מופיעה בארץ ישראל, זה הצד החשוך. כן? אז יש פה הים הקדמוני ויש פה הים האחרון. קדמוני זה מזרח, קדם. אחרון זה אחורה, מערב. בסדר? הים האחרון זה אחורה, מערבי. ארץ צייה ושממה זה כנראה הדרום, בסדר? והצפוני זה מגיע מצפון. אז זה ארבעת הכיוונים שמוזכרים. מה זה כי הגדיל לעשות? מי הגדיל לעשות? ועליו ראשו ותעל צחנתו כי הגדיל לעשות.
מה זה אומר בכלל?
הצפוני הגדיל לעשות.
מה זה אומר?
מה לעשות? מה זה אומר? הוא אומר שהוא הגזים. מה זה אומר עליו ראשו?
זה העונש שלו.
שהוא יסריח, כן. כלומר, הוא יהפוך ל... הוא ירקב. כן, וכי הגדיל לעשות, בפשטות זה הצפוני, נכון? כן, הגדיל, כמו, זה מתכתב עם פסוקים בתהילים, הגדיל השם לעשות עמנו.
שם.
כן.
תהילים זה השם.
תקרא עוד פסוק. יואל.
פה.
כן. אל תראי אדמה, גילי וסמכי. כי הגדיל השם לעשות. אז עכשיו מתברר שהגדיל לעשות בפסוק הקודם, על מי הוא דיבר?
לשם.
איך יכול, אבל פשט הפסוק זה שזה היה להרבה.
הרבה הוא שליח
השם. זה הנקודה. להבין שהרבה הוא שליח השם. בסדר? כי הגדיל לעשות הרבה. אבל עכשיו אומר לנו הנביא, כן, אל תראה אדמה גילוי וסמכי, כי הגדיל השם לעשות מה? וזה בישועה. אבל גם בישועה, אבל גם במכה הוא הגדיל לעשות. בסדר? מה, הקדוש ברוך הוא הגדיל לעשות, הגדיל השם לעשות עמנו, נכון? גם הישועה וגם המכה הם מהשם. אל תראו בהמות שדי, כי דשאו נאות מדבר. הנאות מדבר מגדלים דשא, בהמות שדי זה בהמות בר. זה כנגד הפסוק שקראנו מקודם. גם בהמות שדה תהרוג אליך, כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה, נאות מדבר. אז הנה עכשיו, אל תראו בהמות שדי, כן, הוא מתחיל מהסוף, הוא מתחיל מחיות הבר. כי דשאו נאות מדבר, כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילה. זה כנגד הפסוק שקראנו בהתחלה. שם גפני לשמה ותנתי לקצפה. בסדר? אז עובר, זה מתחיל מדשאו נאות מדבר, עובר על התאנה והגפן. ובני ציון, אז כן, הכל מתחיל לצמוח מחדש. ובני ציון גילו ושמח ושמחו באדוני אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. מה זה גשם מורה ומלקוש בראשון? כל הפרשים, כמו הגמרא, מה זה הראשון הזה? חודש ניסן. הגמרא אומרת שבאותה שנה ירד להם גם הגשם וגם המלקוש באותו יום, באותו חודש. ואז, כמו בתהילים, הלוך ילך ובכון עושה משך חזרה, בו יבוא ברינה, שזה באותו אחד, כן? שהם נפגשים בדרך, זה שזורע הולך ובכשך הוא עוזר הוא כבר קוצר. כן, ככה חדל דורשים את הפסוק, גם פה. בסדר, יורה הוא מלקוש בראשון, הוא זורע וקוצר באותו חודש, ככה אומרים חזק.
מה זה המורה הראשון?
גם כן יורה.
גם הגשם גילו?
מלשון יורה, כן, כנראה. מורה, כמו שכתוב בהמשך, מורה הוא מלקוש. מורה זה מילה אחרת ליורה, כן? אבל הפשט של הפסוק הוא לא ככה, בראשון הכוונה כמו בראשונה. כלומר, הוא מחזיר שירד גשם כמו פעם לפני שבע שנים, כבר שבע שנים לא ירד גשם. בסדר? כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון. חז"ל דרשו מורה ומלקוש בראשון. ומלאו הגורנות בר. מה זה בר?
תבן.
גר זה הגרגירים של התבואה. בסדר? מלא תבן את הבר. בר זה מה שבררו כבר. בסדר? ומלאו הגורנות בר והשיקו היקבים תירוש ויצהר. מה זה והשיקו? או מלשון שזה שוקק או מלשון שזה נותן נשיקה, כן, משיקה. מה קורה לבור, ביקבים זה בורות היין, מה קורה לבור כשהוא עולה על גדותיו? בסדר? אז הוא מתחבר עם הבור לידו. זה השיקו היקבים יין. בסדר? השיקו היקבים יין.
למרות שאין דגש בשי.
כן, בשי כן, נכון.
אין דגש.
אין דגש בשי, כן. נכון, אז אמרתי, או מלשון שוקד, או מלשון... והשיקו היקבים יין, היקבים תירוש ויצהר. ושילמתי לכם את השנים אשר אכל הרבה, הילק, יחסיל והגזם, זה כמובן כנגד יתר הגזם אכל הרבה ויתר הרבה אכל הילק. ממש רואים שאחד לאחד, מה שהיה קרה עכשיו חוזר, כן? ושילמתי לכם את השנים אשר אכל הרבה, הילק, יחסיל והגזם, חילי הגדול אשר שילחתי בכם. הנה זה נאמר במפורש, הנה אנוכי שולח לכם. אז הנה, חילי הגדול אשר שילחתי בכם, גם פה זה לפני יום בו, לפני בו יום השם. כן, גם, אז גם, שם, גם כאן הרבה מגיע לפני יום השם. מה זה ושילמתי לכם את השנים? אני אשלים לכם את כל מה שהיה בשבע שנים היה אמור להיות, אני אחזיר לכם. מכאן מקור לדעתי לברכת השנים. השם של הברכה, ברכת השנים. כן?
שנים זה פרנסה.
כן, אבל לא סתם פרנסה, פרנסה חקלאית. בסדר? למה? כי זה בא להגיד שבעצם כשיש חקלאות, יש את המחזות, זה אומר שיש שכינה בארץ. זה המשמעות שלו. כן? זה בגדול. ואכלתם אכול וסבוע, כן? ואכלת וסבעת. פעמים שמות. והיללתם את שם אדוני אלוהיכם. והיללתם את שם השם אלוהיכם, הוא בא כנגד
הילילו כל שותי עין. כן? הילילו קורמים על חיטה ועל שעורה. אז פה במקום הילילו יש והיללתם את שם, כן? והיללתם את שם, שם אלוקיכם, אשר עשה עמכם להפליא ולא יבושו עמי לעולם. וידעתם, ולא יבושו עמי זה כנגד הגפן הובישה, הובישו עיקרים, ולא יבושו עמי לעולם. מה הם לא יבושו? הבושה היא כשהחקלאות לא מצליחה, כן? הובישו עיקרים, ולא יבושו עמי לעולם. לא יקרה עוד כזה דבר, מבחינה חקלאית. וידעתם, הנה עכשיו הוא מסיים במשהו, במה שהם התפללו, עם ישראל התפלל, וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני אדוני אלוהיכם ואין עוד, ולא יבושו עמי לעולם. אז הדגש וכאן זה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כשיש ברכה בארץ. יש ברכה חקלאית בארץ. אגב, זה מה שחז"ל אומרים, נכון? איך יודעים שמגיעה הגאולה? שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. כתוב מפורט, נכון. זה חלק, זה, כשהקדוש ברוך הוא מופיע בקרב עם ישראל, החקלאות מצליחה. והיה אחרי כן, נבואה, עד כאן נבואה ראשונה. והיה אחרי כן, סיפור שהנבואה הזאת מדברת על שלב שני. שלב ראשון, אם כן, זה הצלחה חקלאית. בסדר? ועכשיו השלב השני. והיה אחריכם, פסוקים נפלאים, אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלומו, בחוריכם חזונות תראו. וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה, אשפוך את רוחי. בסדר? שכל רוחו, כן, אתן רוחי על כל בשר, זה דבר שאנחנו רוצים בעוד נביאים, וחזקאל מתאר את זה, למדבר שם, או למדחף, כן, באזור ההוא. אשפוך את רוחי, הקדוש ברוך הוא שפע של רוח. כן, על עם ישראל, עד כדי העבדים והשפחות. כן, כמו רעתה שפחה על הים. כאן אמרו חז"ל, בסדר?
מה המשך קשור?
ש? אני
אומר גם פסוק ג' קשור ליציאת מצרים.
נכון.
דם ואש
ותמרות. דם ואש, מכאן זה קשור ליציאת
מצרים. כן, כן.
זה המקור, המילים דם ואש ותמרות שם בהגדה, זה מכאן. אבל אתה צודק, שעבדים והשפחות, יש באיזשהו מקום, זה קצת מזכיר לנו את... רעתה שפחה על הים. את מכת בכורות, גם על העבדים ועל השפחות. כן, מבכור השביל, הבכור שפחה, לשפוך את רוחי ונתתים מופתים בשמיים ובארץ, גם המילה מופתים היא מילה של יציאת מצרים, דם ואש ותמרות עשן, אנחנו רק יכולים לנחש איך זה יקרה, רעידת אדמה אדירה, דם ואש ותמרות עשן, איזו מלחמה גדולה, דם, כן, איך זה בדיוק יקרה? השמש יהפך לחושך והירח לדם, לפני בו יום אדוני הגדול והנורא, ממש מכאן, זה אותו יום השם של הנביא מלאכי, יום השם שמגיע, ומה מסמן שיום השם עומד לבוא? איך קוראים לזה שהשמש יהפך לחושך והירח לדם?
ליקוי.
ליקוי חמה וליקוי לבנה, נכון? ליקוי מאוד. מה קורה בליקוי חמה? השמש הופך לחושך. ראית פעם ליקוי לבנה? ליקוי לבנה, הירח נראה אדום כזה. אז בצורה פשוטה הוא בעצם אומר שהיו נאורות. עכשיו אפשר להבין את זה כמשל, כן? שיהיו שינויים בטבע העולם. אפשר להבין שאולי הוא רומז לזה שהרבה יחשיך את המאורות, כן? אני מקריא לפני שנייה. לפניו רגזה ארץ, פרק ב', פסוק י'. רעשו שמיים, שזה אולי קשור לדם ואש ותמרות עשן. שמש וירח קדרו.
אנחנו לא שלב אחרי כבר?
נכון. לא, אולי הוא עכשיו אומר שזה, הבעיית הרבה סימן את הזה, יכול להיות. אבל אני מסכים, יכול להיות שזה מדבר משהו חדש, על תופעה חדשה שתקרה. והיה כל, נראה עוד מעט שהוא אומר את זה שוב. והיה כל אשר יקרא בשם אדוני יימלט. כן, רק מי שיחזיק בשם השם יימלט. כי בהר ציון ובירושלים תהיה פלטה כאשר אמר אדוני, ובשרידים אשר אדוני קורא. מה זה ובשרידים אשר השם קורא? סרסהו ופרשהו. מי יהיה בשרידים? רק מי שיקרא בשם השם. זה כאילו מקביל לידך עד הפסוק. כל אשר יקרא בשם השם, ימלט. ובשרידים, מי יהיה? אז בירושלים תהיה פליטה. אגב, יש שדרשו את זה כמובן, מי שזוכר, על השואה וזה, ושבארץ ישראל תהיה פליטה. כן, אבל בצורה פשוטה זה גם מתכתב עם הפסוקים הראשונים, שאין פליטה, ועם אשור, נכון מאוד. כן, עם ההגעה של אשור, עוד מעט אולי זה רומז, נראה פסוקים שממש רומזים אולי לאשור, יכול להיות בהחלט שהוא רומז עליו. ובירושלים תהיה פליטה כאשר אמר אדוני ובשרידים אשר אדוני קורא. כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה בירושלים. מה זה אשיב את שבות יהודה בירושלים? אני אחזיר שבות בתנ״ך, שבי. כן? שובה אדוני את שביתנו. שביתנו מלשון שבי, אנשים שהלכו בשבי. בסדר? השיב את שבות יהודה וירושלים, על איזה שבי הוא מדבר? על השבי שקראתי עליו לפני רגע ביהורם בדברי הימים. אנחנו מתחילים להבין למה הוא מדבר, תכף להגיד את זה מפורש. בסדר? אבל הוא מדבר על איזשהו שבי גדול שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם לירושלים, בואו נראה את זה במפורש. השיב את שבות יהודה וירושלים, וקיבצתי את כל הגויים, והורדתי מהם עמק יהושפט, עוד רק נדבר על עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם על עמי והנחלתי ישראל אשר פיזרו בגויים, איך הם פיזרו אותם, עוד מעט נראה, ואת ארצי חילקו, אני נשפט איתם על עמי ועל ארצי, ויקנה אדוני לארצו ויחמול על עמו, אז עמי פיזרו בגויים ואת ארצי חילקו, כן, כבשו את הארץ ופיזרו את העם בגויים, הכוונה מכרו אותם בשבי, ואל עמי ידעו גורל, ידעו גורל, הטילו הגרלה. מה זה אל עמי ידעו גורל? חילקו את השבויים בהגרלה. מי הולך למי? ויתנו הילד בזונה, והילדה מכרו ויין וישתו. כלומר, אדם הולך לזונה ומשלם בילד. כן, יוסף בן מתתיהו, בתיאורים שלו אחרי חורבן בית שני, מתאר שכל כמות העבדים שהרומאים לקחו, פשוט כל מי שהם לא טבחו בו, הם לקחו אותו לאבן, הייתה כזאת גדולה שבשוקי העבדים בחברון ובאלכסנדריה ובעזה היו מוכרים עבד יהודי תמורת מנת מספו של סוס, כי היו כל כך הרבה עבדים, ולכן גם נקחו אותם לקולוסאום, כמו זבל זה, לרוב עבדים יהודים. זה מה שכתוב, ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ויין תמורת יין וישתו. למה להוסיף את הוישתו? כדי שתבין כמה קצת יין זה היה, כן? תמורת כוס יין, לא חבית יין. וגם מה אתם ליצור וצידון וכל גלילות פלשת, הגמול אתם משלמים עליי, ואם גומלים אתם עליי, כאן מהרה אשיב גמולכם בראשכם. אז צור וצידון וכל גלילות פלשת, הנה הפלישתים פה כבר מוזכרים. אלא צור וצידון זה דרכה בדרך כלל היו מוכרים את העבדים, כן? הם היו הסוחרים שדרכם היו מוכרים. תכף נחזור אל הפסוק הזה, אז הוא מתאר איך הוא מקבץ את כל הגויים אל עמק יהושפט, ולמה קוראים לה עמק יהושפט? כי מה עושה שם השם? שופט, יהושפט, הוא שופט. וגם כמובן זה רומז למלך שמלך לפני יהורם, שהיה מלך צדיק, שקראו לו יהושפט. אולי העמק נקרא על שמו, אבל הוא גם משתמש בו לרמוז, ואיפה זה נמצא עמק יהושפט? דבר ראשון, יש מקום שבו יהושפט ניצח קרב, עמק מעלה הציץ, יכול להיות שזה קשור לשם, יש חלק מהמפרשים שקושרים את זה לקרב מעלה הציץ של יהושפט, שזה ליד ים המלח בכלל. אנחנו מכירים ואדי שנקרא ליד ירושלים, חלק שנשפך לקדרון, הוא נקרא ואדי ג'וז. כן, מכירים את ואדי ג'וז? היום הוא נקרא על פי ועדת השמות נחל אגוז, כי ג'וז בערבית זה אגוז, אז ועדת השמות עברתה מג'וז ואגוז. יכול להיות שהיו צריכים לתקן אגב לאגזוז, כי הכל מלא שם מוסכים בוואדי ג'וז, מי שמכיר. אבל ועדת השמות החליטה על איך לגוד. במקור זה שם כנראה מהתקופה הצלבנית, שהוא מקצר את המילה ג'ושפט. וואדי ג'וז הוא לא מלשון אגוז, הוא מלשון ג'ושפט. וואדי ג'וז נמצא ליד המוזיאון רוקפלר, מתחת לשער האריות. בסדר? אז יכול להיות שזה זה. כן, ואז זה איפשהו מצפון לירושלים. זה עמק יהושפט. ונשפטתי שם, אז זה עמק ליד ירושלים. עוד, למה שכל העמים, איך הקדוש ברוך הוא יקבץ את כל העמים לירושלים? הוא לא אומר לנו. תכף הוא יגיד לנו איך זה יקרה. תכף הוא ייתן נבואה שנייה, שהוא נתן כנראה בזמן קצת אחר, או שונה, על אותו דבר, ונראה איך זה יקרה בדיוק. איך מקבצים את כל העמים לירושלים למשפט? אז אני חוזר לפסוק ד', פרק ד', פסוק ד'. וגם מה אתם ליצור בצידון וכל גלילות פלשת, הגמול אתם משלמים עליי, ואם גומלים אתם עליי, קל מהרה. קל בתנ"ך זה מלשון ממהר. קל ברגליו כאחד הצבאים אשר בשדה. קל זה בתנ"ך זה ממהר. קל מהרה אשיב גמולכם לראשכם. אתם נוקמים בי, אני אנקום בכם ואבי אביכם. אשר כספי וזהבי לקחתם. זוכרים שראינו את הפריצה לירושלים וכל הכניסה לארמון המלך, כפי הנראה גם אל המקדש. ומחמדי הטובים הבאתם להיכליכם, בזיזת בית המקדש. ובני יהודה ובני ירושלים מכרתם לבני היוונים למען הרחיקה מעל גבולם.
מוכרים את כל השבויים היוונים, לא בטוח שזה היוונים של בית שני, יכול להיות שזה רק באזור טורקיה, אבל עדיין, מוכרים אותם לארצות רחוקות למען הרחיקה מעל גבולם, אתם מבינים מה זה אומר, את הילד מוכרים לפה, את האבא לפה, את האמא לכאן, כל אחד מפרקים משפחות. הנני מאירם מן המקום אשר מחרתם אותם שמה, והשיבותי גמולכם בראשכם. אני מאיר אותם ומחזיר אותם. זה מה שהוא אמר, אשיב את שבות יהודה בירושלים. יש פה תיאור של החזרת השבויים. מישהו יכול מכיר תקופה בתנך שיכול להיות שזה קרה בה? אחרי תקופת יהורם?
יש בירמיהו שחזיר אותו.
זה הרבה הרבה מאוד. זה כבר מדובר על... סוף, כן, סוף בית ראשון, הרבה, 200 שנה, אנחנו פה בימי יהורם, זה 250 שנה, אנחנו עוד לא יודעים שם. אני חושב שמדובר על תקופת עוזיהו, עוזיהו וירובעם השני, שביחד הממלכה שלהם מגיעה ממצרים עד הפרת. בסדר? משחזרים את ממלכת שלמה, אני לא אעריך כרגע להוכיח, הם משחזרים את ממלכת שלמה. כמעט הממלכות גם מתחתות שם באיזשהו שלב, בסדר? זו תקופת שיא אדירה, לפני, אגב, לפני הקריסה הגדול, של תקופת אחז וגלות ממלכת ישראל. אבל זה נקודת שיא אחורה, וזה אולי מה שהוא מדבר, כן? הוא מדבר על איזשהו, כן, אגב, יכול להיות גם, בין העולם ולמזבח יבכו הכהנים. האם זה קרה? אני יודעתי זה קרה. כאשר בסיפור יואש, אחרי עתליה, מי מוביל את כל, את כל המרד בעתליה? יהוידה הכהן הגדול. יהוידה הכהן הגדול, הוא מוביל את כל המרד בעתליה. זה אולי המרד שמובילים הכהנים. זה התיאור שקורה פה, תיאור לזה, ובאמת אחריו ימי יואש. ימי יואש הם ימים מאוד מוצלחים, שיקום המקדש, בהתחלה שלהם לפחות, כן? בחלקים הראשונים, כל עוד יהוידה חי. ואחרי יואש, זה מגיע כמובן עוד יש נפילה ממי המציא, אבל אחר כך תקופת עוזיהו, זו התקופה אולי שהוא מתאר עכשיו. וזה והיה אחרי כן. כן, אז יש את השלב של תקופת, של השלב הזה, תקופת יומי יואש, והיה אחרי כן אולי ימי עוזיהו. הלאה, הנני מאירם מן המקום אשר מכרתם אותם שמה, והשיבו אותי גמולכם בראשכם, ומכרתי את בניכם ובנותיכם, של מי? של האדום, של צור, צידון ופלשת, ביד בני יהודה, ומכרום לי שבעים, שבעים אולי מלשון שבי, כן? אבל אולי גם למלכות שבא, כן? שהיא בדרום, נכון. אבל כיוון ההפוך, אתם אחרתם ליוון, אני אמכור אתכם לכיוון השני, אל גוי רחוק, כי אדוני דיבר. סוף נבואה. כי השם דיבר זה סוף נבואה. בסדר? נבואה אחרונה, יש עוד שלוש פסוקים סיכום, שלושה פסוקים, ארבעה פסוקים סיכום, אבל נבואה אחרונה של הנביא יואל. מה מצבנו? מה הזמנים?
20
דקות. כן. אז נבואה אחרונה. לפני הסיכום. קראו זאת בגויים, קדשו מלחמה, העירו הגיבורים, יגשו יעלו כל אנשי המלחמה. איך כל העמים יגיעו למשפט בנחל יהושפט, בעמק יהושפט? איך הם יגיעו?
מלחמה.
הם יגיעו למלחמה לירושלים. הדבר הזה מוכר לנו, מאיפה הוא מוכר לנו? לפחות עוד פעמיים שזה.
מיכה.
מי? אני, אחד מגוג ומגוג.
גוג ומגוג.
גוג ומגוג זה ביחזקאל.
ביחזקאל, יש עוד
ביחזקאל. בסדר?
במיכה? הוא הופיע בעוד נביא גוג ומגוג.
במיכה? לא, הוא הופיע בגוג ומגוג, בצורה פשוטה אני חושב ביחזקאל.
בסדר?
זה אחד. שתיים, זה מופיע לנו לא רק בגוג ומגוג, זה מופיע לנו גם בישעיהו, בסיפור אשור, שמגיע לירושלים ונופל לפני שערי ירושלים. שם השם יוצא, כמלאך השם יוצא במקב.
אבל מה הפלישתים
כל
אלה קשורים?
מה?
לאשור הם לא קשורים
לכאורה, לא? לא, לא, אני לא חושב שמדובר פה על אשור. אני רק הוא מתאר איך זה יקרה. לא בטוח בכלל שהוא מדבר על אשור, אשור זה עוד מאוד רחוק. לא בטוח שהוא מדבר על אשור, יכול להיות, אבל זה קצת להגיד איזה. יכול להיות, ואז לדחות מאוד את התקופה. קראו זאת בגויים, קדשו מלחמה, העירו הגיבורים, יגשו יעלו כל אנשי המלחמה. קוטו איתכם לחרבות. ומזמרותיכם לרמחים, החלש יאמר גיבור אני. אתם בוודאי מכירים את המקביל.
הפסוק ההפוך.
הפסוק ההפוך, שאומר אותו הנביא ישעיהו, בעוד 100 שנה, כן? אחרי יואל. ואז הוא אומר, וחיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, נכון? לוקחים את הפסוק הזה של ישעיהו? זה פסוק שהוא עושה פרפרזה על מה שיואל אומר. כן? אגב, הפרפרזה היא הפוכה מכל הבחינות. לא רק כשאתם וחיתתו חרבותם לעיתים וחיתותיהם למזמרות שיהיה שלום, אלא גם שם כל העמים מגיעים לירושלים, נכון? כמו פה, כמו שפה כל העמים מגיעים לירושלים, רק פה הם מגיעים למלחמה בירושלים, שם כל העמים מגיעים ללמוד תורה, נכון? לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, וגם שם יש משפט. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, ואז וחיתתו חרבותם לעיתים וחיתתו למזמרות. אתם יודעים שעל הדלת של האום, של שער האום בניו יורק, כתוב את הפסוק הזה, וחיתתו חרבותם לעיתים וחיתותיהם למזמרות. מאוד מצחיק. למה מצחיק? כי הם התחילו מאמצע הפסוק. אם היו מתחילים מההתחלה, זה פסוק היה יותר נחמד. אם היו כותבים, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, השם, כן? כן, זכריה. כן. בכל אופן לענייננו, אז בסדר, אז יש פה, הנבואה של ישעיהו בעצם אומרת את אותו דבר. חזון אחרית הימים של ישעיהו אומר אותו דבר. כל העמים יגיעו לירושלים. למה הם יגיעו לירושלים? למשפט. איזה משפט? ללמוד תורה מהקדוש ברוך הוא. בסדר? אז זה ממש הפוך. למה זה יפה פה? קוטו איתכם לחרבות. כי הרי מה אמרנו לפני רגע? מה אמרנו כל הזמן הנביא יואל עד עכשיו? איך מופיעה שכינה בעם ישראל?
מלחמה.
איך החקלאות? דרך החקלאות. קוטו איתכם לחרבות ומזמרותיכם לירוחים, שהוא קורא לכל הגויים, כן? לקחת את כלי החקלאות שלהם ולהפוך אותם לחרבות. בסדר? זה אומר את חוסר הופעת שכינה במקום, בעמים, כן? זה, אם אתם מכירים, גרמניה של 1936. מלאימים את כל המפעלים, והכל הופך לטובת המלחמה. לא משנה מה היה המפעל, עכשיו הכל מולאם והכל מוכוון מלחמה. זה קוטו איתכם לחרבות. לוקחים את כל החומרי גלם האפשריים, את כל הטרקטורים מתיחים, הופכים אותם לטנקים. הלאמה. קוטו איתכם לחרבות ומזמרותיכם לירחים, כלומר תגייסו הכל. החלש יאמר גיבור אני. גם את החלשים תיקחו לקרב. בואו כולכם. אושו ובואו. כן, אושו זה כנראה התאספו, אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה. אושו ובואו כל הגויים מסביב ונקבצו שמה, ונקבצו, שמה הנחת אדוני גיבוריך. הנחת, ישבור, לפני שמי ניחתו, ישבור, בסדר? כנראה, רוב המפרשים פה. אושו ובואו כל הגויים מסביב ונקבצו, למה? שם השם ישבור אותם, את כל הגיבורים. יאורו ויעלו הגויים אל עמק יהושפט, חוזר אל הנבואה הקודמת. כי שם אשב לשפוט את כל הגויים מסביב.
יש לו
מפרשים,
זה היה
כבר,
לא היה...
אני אומר את זה, שאלה מאוד טובה, כאילו לא כתוב, מפרשים גם לא אומרים. יש כאלה שכן מנסים להגיד שזה מדובר על אשור, כי זה מאוד מתבקש, שבאמת צבא אשור. בצורה פשוטה, אני קשה להגיד דברים כאלה. הנביאים ניבאו על דברים קרובים, בדרך כלל. הדברים הקרובים הפכו גם לפעמים רחוקים, כשהם לא קרו. ואז הם נשאר, כן, נבואה טובה, אז היא תישאר, מתישהו זה יקרה. כי עם ישראל לא היה ראוי לקבל את ה... אז זה יקרה.
נבואה זה נבואה טובה.
נכון.
שמציל את
המצל. בסדר, בצורה, אני אומר הפעם, נראה לי שקרה. נראה לי שקרה. אפילו עוד לפני השם. שילחו מגל כי בשל קציר. בואו רדו כי מלאה גת. רדו מלשון לרדות. כן, כמו שרודים דבש. בואו רדו כי מלאה גת, השיקו היקבים כי רבה רעתם. של מי? של הגויים. בסדר? מול הכי הגדיל לעשות, אז כי רבה רעתם. שילחו מגל, מה הקשר שילחו מגל? הוא מדמה את הטבח בגויים לקציר. כן, כמו קציר. בכוונה מביא דימוי מעולם החקלאות, כי כל הזמן הוא דיבר על חקלאות. אז עכשיו יהיה החקלאות, שילחו מגל בגויים כי בשל קציר, רדו כי מלאה גת. שיקו היקבים, הכוונה בדם. המונים המונים בעמק החרוץ, כי קרוב יום אדוני בעמק החרוץ. אז תימו לב. טוב, אנחנו בפעם האחרונה נדבר על יום השם. יום השם שדיברנו עליו בהתחלה, הוא הזהיר את עם ישראל. עכשיו יום השם הוא... לגויים. הוא משפט עם הגויים. שימו לב למה שהשתנה בין פרק א' לפרק ד'. עמק החרוץ, כי קרוב יום אדוני בעמק החרוץ. אנחנו לא יודעים מה זה עמק החרוץ. יש הסבר, אחד ההסברים שזה, יש בירושלים רחוב הגי, מכירים? יורד משער שכם עד הכותל. אין לכם מושג למה אני מדבר.
אם זאת העיר העתיקה בצורה סכמטית, בסדר? ופה הר הבית... פה שער האשפות, אתם איתי?
כן.
פה שער יפו?
כן.
פה שער שכם? פה שער העריות.
כן, אתם מבינים על מה אני מדבר?
כן.
בסדר? אז העיר כאן זה רחוב השלשלת. כן. בסדר? הוא יורד משער יפו, דרך השוק נכון שאתם יורדים, עד כמעט הכותל. כדי להגיע לכותל, אתם עושים עוד איזה בנייה כזאת, ואז יורדים לכותל.
שם אני שיבה את הכותל, לא?
מה?
שיבה את הכותל שם.
נכון. בסדר? אז זה שער הזה. רחוב הגיא זה הרחוב הזה. בסדר? שמשער שכם בעצם יורד.
שם הצלבנים נכנסו, לא?
לא, הצלבנים חדרו לעיר מכאן.
נכון.
נכון, אתה צודק שהם פרצו פה, גם פה, בחומה. כן, אני מפחד, אני לא תקשור את השיעור.
אין לי בשביל זה.
יפה. קיצור, כן, אז זה נכון, גוטפריד מבוא, לא משנה כרגע לענייננו, בכל אופן, רחוב הגיא זה הרחוב הזה. הגיא הוא על שם גיא קדום מאוד, שהיה פה, שנקרא, לפי יוסף המתיתיהו, הוא נקרא טוירופרון. טוירופרון, ביוונית, זה עמק עושי הגבינה. למה אני אספר לכם? כי ייתכן שזה קשור לחרוץ, לשון חריצי גבינה. נחמיה מתאר שפה היה בירושלים, היה שער שנקרא שער האשפות. בסדר? המילה שפות בתנ״ך, שפות זה מילה אחרת לגבינה. בסדר? שפות, ככה אצל ברזילי הגלעדים, אני זוכר. זה מה שהוא מביא לדוד. אני לא רואה איזה עיקרון. בסדר, אז יכול להיות שזה קשור. אני איני יודע, אבל יכול להיות שזה קשור, עמק חריצי הגבינה, עמק החוץ, סתם זה מאוד יפה, כי אם עמק יושפט אז נמצא כאן איפשהו, אז כן, אז עמק החרוץ, זה שני עמקים ליד ירושלים. בואו נראה, נעשה את זה. הנה, שימו לב, אני קורא בשמואל בית פרק זין, פסוק אחרון, ודבש וחמאה וצאן ושפוט בקר. שפוט גבינה. שער השפוט אולי הוא לא מלשון אשפה.
גבינה של בקר, אז זה...
לא, כן,
גבינה של בקר. גבינה של בקר, לא מלשון. בסדר? שפוט בקר. אלא מלשון... אז זה שער השפוט, אחת האפשרויות שהוא לא מלשון אשפה, אלא מלשון גבינה. בסדר? שער השפוט. הוא מופיע גם בנחמיה. אחר כך הוא מתגלגל גם אל השער השפוט שלנו. שזה לא, כנראה לא באותו מקום. טוב, אז זה ה... עמק החרוץ, שמש וירח קדרו, שזה מקביל לתיאור, ממש, זה פסוק שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נוגהם, זה פסוק שכבר, ממש אותו פסוק בדיוק, בפרק ב' פסוק י' א' בתיאור של הארבה. שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נוגהם, רק שם זה היה על הארבה שמגיע לעם ישראל, ופה זה על המשפט לגויים. ודונאי מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו, ורעשו שמיים וארץ, ואדוני מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל.
פסוק הזה גם בעמוס?
נכון, תסתכל למטה. אין לך. אצלנו בתנ״ך זה הפסוק השני בעמוס. ויאמר, ויאמר. זה הפסוק הראשון של עמוס, בעצם אחרי הפתיחה. כן, דברי עמוס, ויאמר. אדוני מציון נשאר ומירושלים ייתן קולו. אבל, בלי עכשיו להרחיב, זה פסוק הפוך בעמוס. הפוך. שם זה פורענות על עם ישראל, ופה זה... על הגויים. מה משמעות המילים והשם מציון נשאג? שאגה בתנ״ך, כמו שאצל עמוס זה מפורש, זה ביטוי לנבואה. לפני שנייה אמרנו שהשם ישפוך את רוחו על כל בשר, נכון?
השם ישאג
מילה... יפה מאוד, זה פסוק של מי? של עמוס. עמוס, נכון? עמוס אומר את זה, אני קורא בעמוס פרק ג' הישאג אריה בתם, ביער וטרף אין לו, אם יתקע שופר בעיר וכו', כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, אריה שאג מי לא יראה, אדוני אלוהים דיבר, מי לא ינבא. אז שאגת האריה היא הדימוי התנכי לנבואה. בסדר? לנבואה. שהיא נבואה חזקה שאי אפשר לעמוד בפניה. ולכן, והשם מציון נשאג ומירושלים ייתן קולו, בסדר? זה נבואה. יהיה נבואה שאי אפשר יהיה להתעלם ממנה, כמו שראינו. ניבאו בניכם ובנותיכם, גם על העבדים והשפחות. ורעשו שמיים וארץ, רעידת אדמה.
רעידת אדמה אדירה שתמיד מסמלת את הגעת יום השם, תמיד מסמלת את הופעת הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, כמו אצל עוזיהו וכן הלאה. ואדוני מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל. כן? וזה, כשהשם שופט את הגויים, השם יהיה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל, וזה מה שראינו שכבר מקודם, שגר ציון תהיה פלטה. כלומר, הנבואה הזאת חוזרת על הנבואה הקודמת במילים אחרות. וקצת מבהירה אותה איך בדיוק זה יקרה. וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם שוכן בציון הר קודשי, והייתה ירושלים קודש, וזרים לא יעברו ועוד.
אמן.
אז כן, שלא יהיה, זה, וירושלים קודש, מלשון קודש שאף אחד לא יכול להיכנס אליה. כן? וזה כנגד החדירה לירושלים של הערבים והפלישתים. כן? אז ירושלים וזרים לא יעברו בעוד, זה לא יקרה שוב. כן. פסוקי סיום. ארבעה פסוקי סיום. והיה ביום ההוא יטפו ההרים אסיס, והגבעות תלך נחלה. וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית אדוני יצא וישקע את נחל השיטים. והיה ביום ההוא יטפו ההרים אסיס. אסיס בתנ"ך, כנראה מילה אחרת ליין. בסדר? אני קורא מהפסוקים הראשונים של יואל בעצמו. הקיצו שיכורים ובכו והלילו כל שוט היין על אסיס כי נכרת מפיכם. אסיס, מילה אחרת, ליין בדרך כלל, בדרך כלל בתנ"ך. בסדר? אין הרבה פעמים יותר. והיה ביום ההוא יטפו ההרים אסיס. הערים ינזלו יין. והגבעות תלכנה חלב.
יין לבן או חלב חלב?
זה על המילה חלב אתה שואל. המילה חלב בתנ"ך יש גם במדרשים וגם במפרשים כאלה שמנסים לפרש אותו באופן עקבי על
יין לבן.
כמו מים שעל חלב נתנה. או כמו בברכת יהודה.
חכלילי
עיניים. מיין ולבן שיניים מחלב. ככה המדרש אומר, בצורה פשוטה זה לא פשט אלא דרש. בסדר? אני אסביר רגע איך זה נראה, איך אתם מדמיינים את הציור שהוא רואה. אגב, זה כמובן תיאור של ארץ זבת חלב, נכון? הגבעות תלך לחלב, כן, ינזלו, תלך למלשון שהוא ינזול. המעיין
מבית השם זה גם מה שמופיע...
עוד רגע, עוד רגע, נכון, עוד שנייה, עוד שנייה נגיע למעיין מבית השם, נכון, עוד רגע. זה מופיע גם בזכריה וגם בחזקיה, נכון. אבל עוד רגע, אלה המעיין מבית השם. איך אתם מדמיינים את הציור, מה הוא רואה מול עיניו כשהוא אומר יטפו הערים אסיס?
מדמיין נערות של יין זורמים.
אני חושב שהוא מדמיין מטעים של ענבים, כן, קרמים. הבנתם? זה יטפו הערים אסיס. וכשהוא אומר הגבעות תלך לחלב, הוא רואה עדרי צון. בסדר? אבל זה כל כך מוצלח שכאילו ההרים כביכול נוטפים אסיס. רק, למה אני אומר את זה? שתבינו שזה מה שאנחנו רואים היום בחוץ. בסדר? תבואו פעם, זה כל הקרמים והמטעים, זה מה שהוא רואה מול עיניו. הוא מתאר את זה בלשון ציורית.
זה הרבה פעמים נמצאים באזור טיפה הרי, אז אתה רואה שזה
מולש
כאילו על
ה... בדיוק, אז זה מה שהוא מדמיין, אתה מבין? הוא אומר בלשון ציורית איך זה נראה. יטפו הערים אסיס והגבעות תלך נחלה וכל אפיקי יהודה יהיה ליחו מים, כן, לא יהיה חסר מים, זה כנגד הבצורת הגדולה. קיצור, זה פסוק סיום שהוא כנגד ההצלחה החקלאית שתהיה, האדירה. הוא מתבטאת בזה שמעיין מבית אדוני יצא וישקע את נחל השיטים. אז הנבואה הזאת, הנבואה שפה היא מופיעה בפעם הראשונה, היא חוזרת עוד פעם אחת בספר יחזקאל, פרק מ"ז שם, או מ"ו שם, וחוזרת עוד פעם בזכריה, פרק י"ד, שזה כבר מאוחר, זה כבר מהבית השני. זה נבואה עקבית שמתארת איך יוצאים מים מבית המקדש. במקומות, שם זה מתואר מאיפה מדיוק, ביחזקאל זה מתואר בדיוק מכאן, בסדר? מאיפה שהיה הכיור. זה אגב, כמובן, הכיור זה מקום שצריך להביא אליו את המים לבית השם. זה שפתאום יש מים שיוצאים מבית השם, זה, כן, זה ההתחדשות, יש שפע, כן, שיוצא מבית השם, יצא וישקע את נחל השיטים. איפה זה נחל השיטים? אנחנו יודעים איפה זה השיטים. השיטים, נכון, השיטים זה בערבות מואב, כן? אז זה, כאילו, זה לא סתם הוא מזכיר את השיטים, יש פה תיקון, כן, יוצא מעיין מבית השם, זורם לנחל השיטים, שבו היה החטא, שבא על פאור. בסדר? יש איזשהו תיקון. יש מאבק תמידי לאורך כל התנ״ך בין האזור, בקעת ים המלח לירושלים. גם בצורה יותר קיצונית, אני אגיד בין סדום לירושלים. זה מאבק לא רק רוחני בין סדום לירושלים, כמו שהנביא ישעיהו מזכיר, כן, אומר להם כי סדום היינו, ואז אומר שסדום השתלטה על ירושלים. בסדר? פה הוא מתאר איך ירושלים תשתלט על סדום. כן? יחזקאל, כשהוא מתאר את אותו דבר, הוא מתאר איך המים בים המלח נרפאים. כן, שהמים הופכים למים מתוקים. ירושלים משתלטת על סדום. בסדר? אבל זה מאבק בכל הרמות, גם ברמה של הגיאוגרפית, החקלאית, אפשר לדבר על זה הרבה. אז זה נבואה ראשונה, אז זה פסוק סיכום ראשון על ההצלחה החקלאית שמתפשטת, על שמים חיים מגיעים אל הבקעה, כן, נחל השיטים. מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה, הנה האדום, דיברנו כבר, פלישתים כבר הוא הזכיר, עכשיו הוא מזכיר את אדום, כן? עכשיו הפסוק השני מדבר על ההצלחה מול הגויים, ההצלחה המדינית. אלה שתי הנבואות שהיו פה, הצלחה חקלאית, ואחר כך הצלחה מדינית שהשם שופט את הגויים. שני פסוקי סיום, מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה, שממה תהיה, מחמס בני יהודה, מחמס בני יהודה, מכעס שהם הכעיסו את בני יהודה, או מהחמאס שהם חמסו את בני יהודה. בסדר? חמאס זה לפעמים גם כעס, כמו חמאסי עליך של שרה. מחמאס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם. מי שפך? מצרים ואדום שפכו דם נקי. אגב, המילה נקי עם א' בסוף, זה רק פה וביונה. זה עוד ביטוי שהוא אופייני רק לכאן וביונה. אל תיתן עלינו דם נקי. כן, שאומרים שם המלאכים. ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור, וניקיתי דמם לא ניקיתי, זה הנקמה, ואדוני שוכן בציון. כן? וניקיתי דמם לא ניקיתי, זה אומר שהנקמה לא הסתיימה. כן? כמו ונקה לא ינקה. כן? עוד לא הסתיים החשבון. בסדר? בצורה פשוטה, יש פה, מילים קשות, כן, מה זה ניקה דמם.
כאילו שגם אחרי שנקרה להם, עדיין לא הסתיימה הנקמה?
בצורה פשוטה, ככה נראה. אם כך, על פי הפסוק, ונקה לא ינקה, ככה נראה להבין. כן? זה המקבילה. כן, זה מתאר איך בסופו של דבר, כן, יהודה לעולם תשב, ירושלים לדור ודור, וכולי מהשם שוכן חזרת שכינה לירושלים. פעם הבאה נעשה עוד ככה, נעשה לראות בגדול את יואל ביחס לעמוס וביחס ליום השד ומלאכי ובעוד דברים, ובקשר למצרים, ליציאת מצרים וכל הדברים הגדולים האלה. חזק וברוך. Thank you.